הרב בני לאו.
פסוק א' בצפניה לוקח אותנו חמישה דורות אחורה. דבר אדוני אשר היה אל צפניה, בן קושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה, בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה. אז נקודת המציאות שלו, של הנביא, זמן ההתהוות הנבואית שלו, היא ימי יושיהו. ימי יושיהו זכורים לנו כימים של נפילת האימפריה הגדולה באשור, עליית בבל, ויושיהו עצמו מתחזק ומנסה לייצר איזושהי מדינה יהודית חזקה, שחוזרת אל איחוד 12 השבטים, עד לנפילתו הקשה, צריך לומר, במגידו מול מלך מצרים. כשאתה שואל את שאלת מעמדו של יושיהו המלך ב עיני נביאי ישראל, יושיהו בדרך כלל זכור לנו בתור מי שעשה את הרפורמה הדתית, מי שתיקן את כל החטאים של סבא שלו מנשה מלך יהודה, שמילא את ירושלים בכל הגילולים, בכל העבודה זרה, עבודת המולך, וכל מה שאשור יכלה להציע הוא הכניס לתוך ירושלים. הסבא מנשה זכור לרע בתור המלך האולי הרחוק ביותר ממורשת של מלכי יהודה. הנכד יושיהו זכור יותר מכל לטוב. וכאן אנחנו קוראים את הנביא צפניה, ואת כבר הכניסה לתוך הנבואה, פרק א', ממש אי אפשר לברוח מזה, נמצאים באיזושהי נבואה של פורענות, של יום שואה, יום שאין בו טיפה של אור. תסתכלו רק על הפסוק הפותח, אסוף אסף כל מעל פני האדמה נאום אדוני, אסף אדם ובהמה, אסף עוף השמיים ודגי הים והמכשלות את הרשעים, והכרתי את האדם מעל פני האדמה. זאת היא נבואה כל כך קשה, ואתה אומר איך בימי יושיהו מלך יהודה, המלך הצדיק הזה, איך יכול להיות שיוצאת נבואה כל כך קשה, כל כך חסרת תקווה? לכך צריך לחזור אל החמישה דורות שמופיעים בפסוק א'. אנחנו מתחילים בימי יושיהו בן אמון, אמון זה הבן של מנשה, הנביא צפניה הוא בן קושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה. חמישה דורות שיש אומרים חוזרים עד למלך חזקיהו, כאילו הסבא רבא רבא של הנביא הוא חזקיה מלך יהודה, שהוא באמת גם הסבא רבא רבא של המלך, של יושיהו. זאת אומרת, הם קרובי משפחה. גם אם לא אומר לנו פרשן רדק, גם אם הם לא קרובי משפחה, יש פה ביטוי לייחוסו החשוב של צפניה. הנבואה הזאת חייבת להיות על פי השפה שלה, על פי האווירה שלה, על פי כל מה שהיא מספרת לנו. נבואה צפניה היא חייבת להיות בראשית ימיו של יושיהו המלך. יושיהו בשנת 13 למולכו מתחיל את הרפורמה הגדולה, אבל כשהוא עולה לשלטון עדיין הוא ממשיך את מה שקיבל בירושה מאביו ומסבו. הוא הרי היה ילד כשהוא עלה לשלטון, הוא היה ילד בן 8, בוודאי לא שינה שום דבר מהמדיניות שהוא קיבל, המדיניות של עשרות רבות בשנים. יש לנו למעלה מ-50 שנות שלטון של מנשה ואמון, שהם שינו את פניה של יהודה לבלתי השאר שריד למורשת היהודית שהייתה בה. והשיא של עבודת המולך של מנשה היא בעצם החטאת כל פניה של ירושלים. ועכשיו מגיע לכיסא המלוכה, מגיע המלך יושיהו, ואנחנו יודעים שכשהוא מוצא את ספר התורה, שנים אחר כך הוא מוצא ספר תורה כשהוא עושה בדק בית, הוא לוקח את הספר נביאה שהייתה בימיו, נביאה בשם חולדה, והנביאה הזאת אומרת דברי זעם, היא אומרת כל מה שיש בספר הזה רק חורבן, אין לה מילה אחת טובה להגיד. במשך כל ימי שנות מנשה אנחנו יודעים שאין נבואה בכלל, אבל כשיוצאים ממנשה נכנסים לקדנציה של יושיהו, הנביאה שיש שפועלת היא חולדה. אנחנו יודעים שבאותה תקופה היה גם את ירמיהו, אבל ירמיהו היה נתון במקום אחר, ופתאום כאן אנחנו מגיעים אל צפניה ומעלים בדעתנו את האפשרות. זאת כמובן ספקולציה, אבל מאוד חזקה. יכול להיות שאנחנו מדברים פה על הרגע שבו עמד מישהו עם מורשת נבואית מאוד מאוד חזקה, והוא זה שבפטיש מאוד חזק היכה בראשו של הנער הצעיר שהפך למלך יושיהו, ונבואת התוכחה הקשה שלו אולי היא זאת ששינתה את עמדתו של יושיהו וגרמה לו לשנות את מורשת אבו וסבו של אמון ומנשה, ולהחזיר אותו אל מורשת חזקיה, הסבא רבא המשותף של שניהם. מה אומר לנו צפניה? נתמקד רגע בפרק א', הוא מתאר לנו מה יקרה אסוף אסף מעל פני האדמה, איך הקדוש ברוך הוא מחריב, מחריט את האדם מעל האדמה, נתיתי ידי על יהודה ועל יושבי ירושלים, והכרעתי מן המקום הזה את שאר הבעל, את שם הכמרים עם הכהנים, את המשתחווים על הגגות לצבא השמיים, את המשתחווים נשבעים להשם והנשבעים במלכם, ואת הנסוגים מאחורי השם, ואשר לא ביקשו את השם ולא דרשו. אם אנחנו מקשיבים טוב לפסוקים האלה שקראתי עכשיו, פסוקים ד' ה' ו' בפרק שלנו, פרק א', אנחנו ממש יכולים לשמוע מה קורה בירושלים. אנחנו שומעים את התרבות הזרה, שומעים את האלילות שמסתובבת שם, את כל החגים הנוכריים שנחגגים בעיר, את אופנת הלבוש. אנחנו אולי זוכרים כמעט את אליהו בהר הכרמל שמסתובב וצועק, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? כנראה שגם ביהודה בימי מנשה נהגו העם לעבוד ביחד, יחד עם אלוהי ישראל, את מלכם, אולי זה מלכום, אלוהי מואב, כך מציע המחקר. מעבר לביקורת שמופנית אל עובדי האלילים, הנביא צפניה יורה חיצים אל השכבה השלטת, אל בעלי ההון, שמשוכנעים שהכסף עונה את הכל. הוא אומר להם, גם כספם, גם זהבם, לא יוכל להצילם ביום עברת השם, ובאש קינתו. הוא כמובן, כמו כל הנביאים שקדמו לו, מזכיר את יום השם. הוא אומר, הנה קרוב יום השם, בפסוק זין, קרוב יום השם, והיה ביום זבח השם, ופקדתי על השרים ועל בני המלך, ועל כל הלובשים על בוש נוכרי, ופקדתי על הדולג על המפתן ביום ההוא. אתם רואים את התמונה, הוא ממש מצייר טיול בירושלים, ואז הוא אומר, בואו ניקח נרות ביד ונחפש. בואו נחפש, והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. לחפש בנרות, ביטוי מאוד מאוד חזק, אנחנו מכירים את זה אולי מבדיקת חמץ, שאנחנו לוקחים נר ובודקים את זה טוב טוב, כדי למצוא את הסדקים, למצוא את הדברים הנעלמים. כשאומר לנו הנביא, אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם, האומרים בלבבם, לא ייטיב אדוני ולא ירע, זה ביטוי נורא, זה נבואה כל כך קשה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הולך לחפש את ירושלים, כמו בדיקת חמץ, למצוא כל חוטא, למצוא כל אחד שמחפש את המפלט שלו מאת השם. הביטוי הוא כל כך קשה, מסתובבים בירושלים אנשים שאומרים, לא ייטיב אדוני ולא ירע. זאת אומרת, אנשים שאין להם שום כיסופים לכלום, אנחנו נראה את זאת בפרק השני את האנשים האלה, אנשים שלא שואפים לשום דבר מעבר לעסקים שלהם, הם לא מרימים את הראש מעבר לכלכלה, הם לא מרימים את הראש מעבר למציאות של ההווה, אין בעולמם מאומה מעבר לקניינים ונכסים. הכיסופים מעוררים בדרך כלל אדם לחלומות, השקיעה בתוך החומר מנטרל את החלום. התיאור הזה הוא כל כך קשה, אין חלום, אין חלום בעולם של אנשי ירושלים בראשית ימיו של יאשיהו בימי צפניה. דרך המילים האלה של צפניה אנחנו שומעים את הקול הציני של העשירים שאומרים, לא ייטיב אדוני ולא ירע. נתק מוחלט בין שמיים לבין ארץ. והפירוש הזה, הקריאה הזאת של צפניה שמתאר את החברה, כנראה מחלחלת לאוזניו של האיש הצעיר יאשיהו שמקבל את כתר המלכות, והוא מנסה לנער אותו, מנסה להבטיח לו שעדיין יש תקווה.